אני רוצה להעלות על הקו עכשיו את דני פרנקו כמאמן נבחרת הנוער, ולדבר איתו על השלכות אפשריות ועל העתיד ועל העבר וכולי בתחום הזה. דני, שלום.
אהלן, שלום, טובים.
איזה מסר אתה רואה מבלי לדבר ספציפית על פיני גרשון או על מה שהוא בחר לעשות, כי בעיניי זה לגיטימי לפחות, לשחקן צעיר, אתה כמאמן נבחרת הנוער, שהוא רואה דבר כזה שישראלים כמעט שלא משחקים בכלל בקבוצת הדגל של הכדורסל שלנו, למה יש להם, אתה יודע, לשוף? הכי גבוה כבר חסום.
תראה, קודם כל השנה נוצרנו במכבי מצב שהוא באמת שונה משנים עברו. היינו רגילים לראות את ישראלים שדווקא היו משמעותיים יחסית במכבי תל אביב וסוגים של עוגן. גם שחקנים שמכבי נלחמו לאורך השנים להשאיר אותם אצלהם בסגל. יש תירים, הישראלים של מכבי חבר'ה צעירים ועוד חסרי ניסיון יחסית ברמות האלה שמכבי מכוונת אליהם. ואין ספק שאם לאורך העונה חבר'ה הישראלים במכבי לא ייתנו איזושהי קפיצה קדימה ויבססו לעצמם מעמד של שחקנים לגיטימיים ברמה הזאת, אז הילדים הצעירים שלמטה והחבר'ה הצעירים שרגילים לראות את מדורת השבט ביום חמישי בערב משחקת נגד הראיות של אירופה, תהיה לזה איזושהי פגיעה מסוימת במוטיבציה של שחקנים צעירים בכלל לרצות להיכנס ולהיות שחקני כדורסל.
כן, כמאמן כדורסל אתה מבין את העמדה של פיני גרשון כפי שהוא נקט אתמול, אתה יכול ללכת עם זה? היית עושה אותו דבר?
מפיני יש ציפיות מסוימות, פיני מצפה מעצמו לדברים מסוימים, פיני רוצה לנצח משחקים. וזה התפקיד שלו כמאמן לנצח משחקים, ובשביל לנצח משחקים הוא צריך לשחק עם השחקנים שהוא חושב שיכולים לנצח לו את המשחק. ואני מתאר לעצמי שזה מה שהוא עשה אתמול, הוא עשה את מה שהוא האמין, וגם אני לא חושב שצריך להיות הבדל כזה או אחר מבחינת דרכון או כל דבר אחר, מי שטוב צריך לשחק, ויכול להיות שזה איזושהי קריאה לכיוון החבר'ה הישראלים במכבי, שהם צריכים לשדרג את עצמם יותר ולהיות יותר טובים.
כן.
אני באופן אישי גם לא מאמין בכל הסיפור של החוק הרוסי, אבל כי אני חושב שמי שטוב באמת ישחק בסופו של דבר. אני כן מאמין שצריך להגביל את מספר הזרים שצריכים להיות בכל קבוצה, זה כן, ואפילו עוד פחות ממה שיש השנה, אבל בסופו של דבר מכבי נמדדת בתוצאות וכל משחק זה הרבה מאוד כסף, ואני רק יכול לקוות באמת ש... אתמול ראינו משחק שבהרבה דקות הייתה חסרה בו קצת רוח.
כן.
אני לא היה לי צל של ספק שאתה יודע, זה כמה דקות למקל או כמה דקות, ראינו את יניב עולה למגרש עם המון המון מוטיבציה.
אמר פיני גרשון, לאט לאט זה יבוא. אתה מקבל את זה? אתה מאמין בזה?
אני לא יודע. אני לא חושב שכאילו מישהו צריך לעמוד עם סטופר ולראות מתי זה יבוא. אני חושב שגם פיני גרשון יודע בדיוק מתי זה יבוא.
כן.
אני חושב שיש דינמיקה מסוימת לעונה כזאת, יש בה המון משחקים. הרבה דברים יקרו לאורך העונה, גם הישראלים של מכבי ישחקו בהמשך העונה.
כן, דני, בוא תישאר איתי על הקו, אני אעלה עכשיו את ארלה וייסברג מוויינט, הוא יבוא עם מספר נתונים בעניין הזה בדיוק. ארלה, שלום.
אהלן, 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 דני.
אני מבין שיש לך נתונים מעניינים מאוד בכל מה שקשור לגזרת הישראלים, דקות משחק וכולי של מכבי תל אביב ביורוליג.
כן, בוא נלך קודם על המספר שבאמת מספר את הסיפור כולו. עומרי קספי בסקרמנטו שיחק הלילה נגד הלייקרס יותר דקות מכל שחקני מכבי ביחד המשחק אתמול, זה בעצם אומר הכל. עשיתי גם איזושהי בדיקה במשחקים של מכבי לראות מתי באמת הייתה תצוגת השפל הכי גדולה של השחקנים המקומיים של מכבי באירופה, וזה קרה אתמול. 6 נקודות לנשיא שלילי שקרה כבר בעבר בשנה שעברה, אבל בניגוד לטעמים אחרות שככה השחקנים לא קלו הרבה, מספר הדקות הוא באמת חסר תקדים. נתקלנו ב-48 דקות, 65, 60.
וכמה שנים לאחור בדקת?
בדקתי כמובן 10 שנים האחרונות מאז שנפתחו הגבולות והיו הרבה יותר זרים, כמובן שהשנים שלפני זה בכלל לא רלוונטיות כי שיחקו 3 ישראלים בחמישייה והיו רק 2 זרים. אז בכל מקרה הנתון הזה הוא מדבר על כל הזמנים, וזה די מדהים. בכל זאת משחק שהסתיים ב-20 הפרש, הגרביץ' טיים המושך.
כן, הזכרת את עומרי קספי, וגם ליאור אליהו אגב שיחק אתמול בליגה הספרדית 15 דקות, וזה כשהוא חוזר מפציעה. אני מאמין שכשהוא יהיה קשיר הוא ישחק יותר.
כן, הספיק לקלוע גם 14 נקודות. כן. חורה בהחלט מוצלחת.
אוקיי, ארלה וייסברג, תודה. דני, שמעת את המספרים? מאוד לא סימפטי.
תראה, קודם כל בוא נעשה הבחנה. המשחק של אורי קספי הוא לא דוגמה, כי יש הבדל במשחק אימון.
נכון.
למשחק אמיתי. כשנראה את סקרמנטו משחקים בליגה, אז יהיה לנו את קנה מידה קצת גדול להשוואה, אבל גם זה לא דוגמה כל כך טובה, כי אורי קספי כשהיה במכבי תל אביב, ואם גם היום אורי קספי היה במכבי תל אביב, אני מעריך שהוא משחק הרבה יותר דקות מאשר מה שראינו אתמול. אני חושב שהדקות שבאו אתמול נובעות בעיקר מאולי רצון או החשש מחוסר ניסיון, או הרצון לשלב את השחקנים בהדרגה. יכול להיות שגם פיני, שמאוד לא אהב את קצב המשחק שהתפתח אתמול, מאוד מאוד חשש, אתה יודע, אמנם המשחק נגמר ב-20 מפרש, אבל ה-20 מפרש עצמו נבנה איפשהו בסוף הרבע השלישי, תחילת הרבע הרביעי. לובליאנה אמנם לא שיחקה כדורסל מעניין או כדורסל טוב, אבל איכשהו תמיד עם איזה שלושה או שתיים נשארה שם צמודה והורידה לכיוון השבע. יכול להיות שזה שלב מסוים בעונה שפיני גרשון עדיין רוצה להחזיק את המשחק קצר ולשלוט במשחק ומפחד לקחת סיכונים, ואולי זאת הסיבה. אם כן או לא, נראה בהמשך.
נכון, תשמע, אני רוצה לעזר בעבודה שאתה איתנו על הקו. היית אחד מהמאמנים המצטיינים בליגה בעונה שעברה, זכית בגביע המדינה עם הפועל חולון בפעם הראשונה בתולדות המועדון, כמעט הגעת לפיינל פור, הייתה קבוצה מהנה, היה כיף לראות כדורסל בחולון, והנה אתה לא ממשיך. תן לנו ככה בתמצית, העונה תכף מתחילה הרי, מה קרה שם ולמה זה קרה בעצם?
זה קרה בעיקר כי התחלפה הנהלה בפול חולון, והנהלה שהגיעה היה תקציב שהיא הצליחה להעמיד. פנו אליי, רצו שאני אמשיך בקבוצה, גם אני מאוד מאוד רציתי וראיתי בעצמי ממשיך בחולון, כי ההמשכיות הייתה הדבר שחשוב לי. בסופו של דבר, אתה יודע, באו והציעו לי אחרי שנה שעברה לקצץ סכום גדול מהשכר שלי, משהו כמו 30%, ואני לא הסכמתי, הסכמתי לבוא לקראת הקבוצה, לא ביקשתי לא שדרוגים, וגם חושב שברור לכולם שאני לא הייתי ממרוויחי השכר הגבוהים בהפועל חולון שנה שעברה. ובסופו של דבר זה לא הסתדר, אני הסכמתי לרדת אפילו עוד מהשכר שקיבלתי שנה שעברה בעד 10% אפילו בשביל להישאר בקבוצה, אבל לא הרגשתי שבצד השני נעשה אפילו חצי צעד לכיוון שלי, ומעלה למשך כמה שבועות של מסע ומתן, אם נקרא לזה מסע ומתן, זה לא בדיוק מסע ומתן, כי אני הרגשתי שהמסע ומתן הוא רק מהצד שלי. אני חושב שעד הרגע שהוכתם מאמן אחר, ההצעה של חולון אליי לא השתנתה.
מאוד מחזב, לא? מתסכל אפילו. אחרי עונה כל כך טובה, בקו עלייה, במועדון שאתה אוהב, שגדלת בו.
תראה, זה מאכזב, אבל מצד שני, אתה יודע, כשלאורך המסע ומתן, אתה מסבירים לך שאין הרבה כסף לשחקנים, ויותר חשוב לשלם לשחקנים מאשר למאמן, וכל מיני דברים בסגנון הזה, ואתה שומע שבינתיים גם מנהלים מסע ומתן ומגישים הצעות לשחקנים ונפגשים עם סוכנים, אז אני חושב שאתה יודע, זה גם לא נתן, תראה, הדברים האלה, יחד עם זה שלא הרגשתי שנעשה אפילו איזשהו חצי צד, מלבד להגיד לי כל הזמן כמה רוצים אותי בקבוצה, לא הרגשתי שנעשה אפילו רבע צד לכיוון שלי, ואני חושב שההחלטה שלי הייתה בסופו של דבר נכונה, עם כל הצער שבזה, כי אתה יודע, זה מקום שגדלתי בו, זה מקום שאני מאוד מאוד רוצה שיצליח.
ומה הלאה? יושבים בבית?
ומה הלאה? הלאה אני עובד בתיכון בליך ברמדן כבר הרבה זמן, ועובד עם חבר'ה צעירים שם, ומנסה, אתה יודע, עד כמה שאני יכול לתת מעצמי לטובתם, ואני נהנה מזה ואני אוהב את זה. לגבי נבחרות צעירות, אני לא יודע, הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל, אני יודע, במהלך השבועות הקרובים תצטרך להחליט על המשך דרכם של כל הנבחרות הצעירות והצוותים שיעבדו שם. אני לא יודע מה תהיה החלטה שלהם, אבל אני כבר 4 שנים באיגוד הכדורסל יכול להגיד לך שאומנם יש בזה הקרבה גדולה לעבוד בנבחרות הצעירות, אתה מקריב את הקיץ ואת המשפחה לטובת הנבחרת, את סופי השבוע, אבל מבחינתי זה כבוד גדול לעבוד באיגוד הכדורסל ולאמן את הנבחרת, זה התרגשות גדולה עדיין לבוא לאליפות אירופה עם כל האווירה שבה.
ובכל מה שקשור לליגת העל אתה ממתין?
אם ירצו שאני אמשיך בגבול הכדורסל, אני אשמח להמשיך.
כן.
ליגת העל, אתה יודע, אם תהיה סיטואציה נכונה, אז כן, אני, בוא נגיד שזה שאני לא בחולון, אז אני לא עדפתי, אתה יודע,
כן.
לא לרוץ אחרי המשכורת הזו או אחרת, ולהיות במשהו שאני שלם איתו, ולא ללכת למשהו שמרגיש לי לא נכון באותו רגע.
בסדר, כשאתה מדבר עם החבר'ה שלך בבליך, תן להם ככה מילות עידוד ו... נסה להוכיח להם שהעתיד של השחקן הישראלי לא עד כדי כך שחור. דני פרנקו.
העתיד של הכדורסל הישראלי יהיה בסדר.
על הכיפק. תודה רבה לך.
תודה רבה. ביי.